אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.
היי, אני ורד רמון ריבלין, וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט המשפיעות. כיף שבאתם לשמוע על מימוש עצמי ומתיחת גבולות, על פריצות דרך ועל ניהול מתקדם מאוד. ואיתנו היום מירב ארנוי, מהנשים המובילות בזירת ההון סיכון, משקיעה ומייסדת קרן מונטה קפיטל. היי.
היי ורד, תודה רבה על ההזדמנות.
איזה כיף שאת פה, ואנחנו נגלה שאת לא מהאנשים שמתראיינים ככה ורצים להיחשף, שומרת על פרופיל נמוך, מאוד נמנעת מחשיפה, לא ממש בז'אנר שלך.
מי שמכיר, מכיר.
נכון, ועשית כל כך הרבה דברים מאוד מעניינים, ובמיוחד אני מרגישה שהמאזינות והמאזינים שלנו יוכלו ללמוד ממך כל כך הרבה על הגישה המאוד מיוחדת שלך בהתנהלות מול אנשים. יש משהו בבשלות שלך שלוקח לעולמות שאנחנו פחות מכירים ומכירות. הדרך שלך לנהל מסע ומתן, גם שם הייתי רוצה קצת לברר איתך דברים, וגם מירב על האינטליגנציה ההישרדותית שלך.
אני אשתדל לענות עם לשמור על הסודות המקצועיים.
וואו, וכמה סודות. אז אני חוקרת מנהיגות כבר הרבה שנים, כעיתונאית כלכלית, כעורכת לידי גלובס למעלה מעשור, והיום בפורום מנהיגות הנשית של ישראל, שמירב את גם חלק ממנו. אז מה קורה פה? בפודקאסט המשפיעות, פה אני מנסה להציג מודלים עכשוויים של מנהיגות חדשה. להנגיש כלים מנטליים ורגשיים, אסטרטגיות מעשיות, כדי לתת כיווני השראה לנשים וגם לגברים שרוצים ללמוד מהטובות ביותר, הנשים שעושות הבדל. אז מירב, בואי נתחיל ככה בהתחלה. להיות שחקנית בשלה, בטוחה, בעולם קרנות ההון סיכון. איך הגעת לזה? איך נקלט לסיטואציה?
אז אולי אני טיפה אשתף, וורד, לדעתי זה סיפור שאפילו את לא מכירה. אני סיימתי ללמוד באוניברסיטה, אני גדלתי בארצות הברית, ובאתי לשרת בצבא, והכרתי את בעלי, ואמרתי, טוב, מה עושים פה בארץ ישראל? אין סיכוי שאני אשאר פה להמון זמן. וכשסיימתי ללמוד, אמרתי, אני חייבת ללכת לעבוד בחברה אמריקאית גלובלית, שמתי שאני אעבור לארצות הברית, אז כולם יכירו את השם שלה. וזאת הייתה האסטרטגיה היחידה שלי, פחות היה הדגש על התפקיד, אלא יותר על הברנד, כמו שאומרים. והתמזל מזלי והצטרפתי לחברת אינטל, בהתחלה באמת בתפקיד הכי שולי בעולם.
עם איזה רקע?
תואר ראשון בכלכלה, בתפקיד אדמיניסטרטיבי לגמרי. הייתי בת 23, ואחרי חצי שנה הקימו את אינטל קפיטל בארץ, וניגשתי למי שניהל אותה באותו זמן, לחיים סדגר, שהיום הפאונדר של אס קפיטל. ואמרתי לו, חיים, תקשיב, אני רוצה להיות האנליסטית שלך, ואמרו לי, אין תקן ואין פה ואין שם, ומפה לשם עשיתי שתי תפקידים במקביל באותה תקופה, ולימים הצטרפתי ב-100% לצוות, ואחרי שנתיים או שלוש חיים עזב, הביאו מנכ״ל...
יו, מנטור רציני מאוד.
מנהל חדש, לגמרי.
לגדול שם.
זכות ענקית.
וואו.
ומשם התגלגלתי.
מה את מבינה בעצם מההתנסות הזאת? מההתנסות הזאת שאת מגיעה לאינטל קפיטל, מה את מבינה על עצמך, על השאיפות שלך, על ה...
אני הבנתי בגיל צעיר שאם אתה רוצה משהו, אתה פשוט צריך to go and get it. וכל מיני סיבות ותירוצים ולמה לא ולמה פה ולמה שם, זה תמיד יהיו, וזה פשוט סוג של בחיינות של אכלו לי שתו לי. ולבן אדם יש את היכולת שלו to create its own destiny, בבחירות שהוא עושה, באנרגיות שהוא שם, וזהו, וזה מה שעשיתי. בהתחלה באתי ואמרתי, אני ילדים, בא לי בצבא כל הזמן, אני אעבוד 30 שעות ביום גם כן, יקום 4 שעות קודם, וככה באמת זכיתי באמון ובהזדמנות, שעד היום אני מאוד מאוד מודה לה. נשארתי באינטל קרוב ל8 שנים, הייתי חלק משמעותי מצוות ההשקעות, הובלתי סקטור שלם שנולד בעקבות הרכישה של DSPC, ובאמת בניתי את הקריירה המקצועית שלי בעשר אצבעות, ובהמון, בעזרתם של המון אנשים טובים שהקיפו אותי.
מירב, היום מנקודת זמן, בוא נבוא קצת מהעתיד, מנקודת זמן שאת נמצאת בה, ואת ככה קצת חוקרת אחורה, מה הדבר, מה המיומנות, מה היכולת, מה החוזקה שאפשרה לך להתבלט על פני הרבה אחרים שהיו איתך בנקודת הפתיחה, ונשרו בדרך, ולא התקדמו כמוך, ולא עשו את המהלכים המאוד עצמאיים שעשית לימים. מה היה שם? מה זיהית או מה את מזהה היום בדיעבד?
אני חושבת שאומץ זה אחד, ושתיים, לא להיות מערכתית מאוד. זאת אומרת, לא לקבל את גבולות הגזרה של המסגרת כמובן מאליו.
כתורה מסיני.
ככה הדברים... אבא שלי היה אומר שאבא שלו היה הולך לרופא, הרופא זה היה סוג של אלוהים, ומה שהרופא היה אומר זה מה שהיה, והיום כולנו יודעים שדוקטור צ'אט GPT הוא הרופא האולטימטיבי, אבל ממש ככה, להסתכל תמיד על איך כן ולא מה לא, ופשוט להעיז, ואוקיי, אז ככה אין תקן, אז מה אם אין תקן? So what? ולזרום עם זה עד הסוף.
זאת אומרת שזה הדבר שייחד אותך? זאת הייתה החוזקה?
אני חושבת שהרבה אנשים, יש הרבה אנשים חכמים, והרבה אנשים מוכשרים, אבל הרבה אנשים גם הם נכנעים למסגרת, ואני חושבת שזאת איזושהי יכולת, זה פלוס להביא את עצמי לידי ביטוי, בתוך ומחוץ למסגרת, הם אלה שאפשרו לי הרבה דברים שחוצה גבולות, או נראים היום כאיזשהו משהו שהוא וואו, אבל אני לא חושבת שחשבתי על זה כל כך הרבה שעשיתי את זה.
בגלל זה אני שואלת אותך בדיעבד, כשאת מסתכלת אחורה, ואת ככה סורקת.
אני נורא רציתי, נורא רציתי. כאילו האמנתי שזה הדבר הטוב לי, ועניין אותי, ובא לי, ומאוד רציתי, וכאילו הלכתי על זה. אמרתי, מקסימום, יגידו לי לא. אם אתה לא שואל, את הלא כבר יש לך מראש. וזה מה שאני מנסה גם ללמד הלאה את הבנות שלי. לא תשאלו, אתם כבר בלא.
אני רוצה לחדד את הנקודה שכרגע העלית. אמרת, אני לא נכנעת למסגרות. כאילו, בתור איזושהי יכולת הסתכלות אחרת, או פרספקטיבה אחרת. זה אומר שאת ידעת בתוכך שיש לך יותר דרגות חופש ממה שאנשים אחרים במסגרות חשבו שיש להם?
אני חושבת שכן. גם מה זה מסגרות? מסגרות זה בסך הכל...
גדלת בקורפורייטס.
נכון, אבל זה אנשים שהם עובדים לפי חוקים, אבל בסוף האנשים הם... זה אנשים. זה לא איזה משהו שהוא פיזיולוגי או גבול פיזיקלי. זה בן אדם שאומר, אין לי תקן. מה זה אין לי תקן? אוקיי, אז אין. אז בוא נחשוב איך יש לך, בוא נחשוב אם צריך בכלל, בוא נחשוב אם אפשר לעשות רבע תקן, בוא, כאילו, בסוף זה אנשים, ואם אתה מסוגל לדבר איתם, ולחלוק איתם את האג'נדה שלך, ולרתום אותם למה שאתה רוצה, יש סיכוי סביר, שימצא פתרון למה שאתה מאוד רוצה. גם אתה צריך אבל לשים, קודם כל לחשוף את עצמך ולשים את עצמך בחוץ. וגם, את יודעת, עבדתי 30 שעות, אף אחד לא שילם לי על 30 שעות. לא התעסקתי עם זה בכלל. הייתי חוזרת ב-12 בלילה. לא התעסקתי עם זה בכלל. זה כאילו כל כך רציתי שהייתי מוכנה לשים את כל הקלפים על השולחן.
וגם נהנית?
ברור. מכל דקה ומכל רגע.
וואו.
אני תמיד נהנית.
אחרי עוד, כן. בוחרת ליהנות.
לגמרי,
זה בחירה.
ליהנות זה בחירה.
את ממשיכה משם לארגון נוסף. את לא מתחילה עדיין את ה-NTT שלך.
נכון. תזכרי שהתחלתי לעבוד בגיל 23 באינטל, בגיל 30, והגעתי למסקנה ש- it's time to move on. האמת שהיקום הוא סוג של החליט בשבילי. האמת שעברתי עבודה כל פעם שנולד לי ילד או ילדה, ואני חושבת שכאישה דווקא, זה איזשהו סוג של תיקון מספר במשקפיים שאתה צריך לחבוש או לענוד, או איך שקוראים למשקפיים. כי כאילו אתה מבין דברים אחרת ורואה דברים אחרת, אני מרגישה שנהייתי כל פעם בסדר גודל יותר חכמה. וזהו, ואז מאפקס פרטנרס פנו אליי, בעקבות איזו עסקה משותפת שעשינו, והם א' היו מאוד נחמדים, ודבר שני הם הציעו כאילו איזה משהו באמת אסטרונומי מבחינת תגמול, ואמרתי יאללה אני הולכת על זה, כי זה בערך כל שנה לעבוד כמה שנים טובות באינטל, ולוקחת את האימור.
אבל אייפקס פחות בהייטק, נכון? יותר בחברות תעשייתיות.
זה גלגול שלהם, בעבר הם כן היו, הם צמחו מתוך ונצ'ר, מתוך הייטק, ורק עסקת בזק זה העסקה כאילו, שהיא מציינת את הדרך למעבר לפרייבט אקוויטי, אבל רוב העסקאות הם היו עסקאות, כל העסקאות בארץ הם היו עסקאות טכנולוגיות, והצטרפתי לצוות, וגם שם היו אנשים נהדרים ומקסימים, שעבדנו במשותף ביחד. זאת הייתה באמת תקופה שלמדתי בה כל כך הרבה סקילסט חדשים.
כמו מה?
מי שניהל את אייפקס בזמנו, והוביל לפחות את המשרד בלונדון, זה היה קבוצה של בוגרי מקינזי. והם פשוט התמיעו בארגון המון יכולות אנליטיות, יכולות של מודלים. עם אינטל זה היה יותר פוקוס על טכנולוגיה ועל חדשנות טכנולוגית ועל הטמעה בתוך המוצרים של אינטל במישורים הטכנולוגיים. באפקס זה היה באמת ניתוחים יותר כלכליים, יותר מודלים פיננסיים, comparables, עבודה מאוד מאוד, ראייה, הסתכלות מאוד מאוד אנליטית, שהיא ממש פתחה לי צוהר מאוד גדול לעולם שפחות הכרתי, מאוד אהבתי גם כן, אז למדתי הרבה.
את שוב, את בוחרת ליהנות.
תקשיבי, ורד, מי שאתה נולד עד שאתה מת, כולם נולדים וכולם מתים. לחלק לוקח יותר זמן, לחלק פחות זמן. הבחירה, מה יקרה לך באמצע? היא סוג של בחירה. ברור שצריך מזל גם כן, וברור שצריך להיוולד נכון. אני לא לוקחת שום דבר כמובן מאליו, אבל בסוף ההבדל בין אופטימיסט לפסימיסט, זה מה קורה לו באמצע.
אבל את מגורה גם אינטלקטואלית מהחומר. את נהנית, את כאילו...
ברור. אחרת, אני לא נשארת איפה שלא טוב לי. וכל יום אתה רוצה לבחור מחדש את
הטוב. ועדיין בסופו של דבר את קמה והולכת ומקימה את העסק שלך.
רגע, לפני כן, וזה אחרי ילדה, את אייפקס המשרד שינה כיוון, אני ילדתי את ילדה 2, ואז אמרתי, אוקיי, גם הסיטואציה וגם באישי אמרתי, אוקיי, let's move on. והצטרפתי לחברה מאוד טובה, ויחד הובלנו single private family office, תמרס, ובאמת ניהלנו שם את כל העסקאות, זה היה family office, שזה עבודה, asset class שונה לחלוטין, מבחינת הפריורטיס, מבחינת אופן קבלת ההחלטות.
למה לעשות את זה? למה את מקימה את הדבר שלך?
לא, עוד לא הייתי בשלה. הייתי בת 30 ו... בת כמה הייתי? אני מנסה לזכור. 32 הייתי. עוד לא הייתי בשלה, ובניגוד להרבה צעירים היום שיש להם יותר אומץ, הרגשתי ש- it's not the right time. האמת שלא חשבתי על זה כל כך הרבה. זה לא היה על הפרק, עוד לא בשלב הזה. וזהו, ואז אתה באמת מבין גם עוד דברים אחרים כאילו, שהם לא, הם יותר סביב אנשים, ויותר סביב אופן קבלת החלטות, ויותר סביב סדרי עדיפויות של...
אני לא מבינה מה את אומרת. מה זה מבין דברים על אנשים, על סדרי עדיפויות? כל בן אדם יכול להגיד את זה, זה נורא גנרי.
לא, זה לא גנרי.
תסבירי מה אתה מבין על אנשים.
אני אתן לך דוגמה. בקבלת החלטות, קבלת החלטת השקעה. באינטל...
קשה.
תמיד זה קשה.
קשה.
באינטל יש פרוסס מסוים, יושבים עם הביזנס יוניט, עושים ניתוח טכנולוגי מעמיק, עושים ניתוח אם זה מתאים למוצרים של אינטל, קבלת החלטה מתבצעת במישור הזה. באייפקס יושבים, עושים ניתוח כלכלי, האם מה התשואה, כמה זמן ייקח, מה היה ה-IRR, מה היה המכפיל, מה היה האימפקט על הקרן, ניתוח שונה לחלוטין של ועדת השקעות שיש לה תפקיד זהה לכאורה. כשאתה בא לפמילי אופיס, אז הקבלת החלטות היא בא לי לא בא לי, והאם באת ביום טוב. ואתה צריך ללמוד גם כן איך להתמודד בסגנון אחר לחלוטין, שהכלים הקודמים הם רלוונטיים לצורך הניתוח שלך כמנהל השקעות, אבל הפרוסס הוא אחר לחלוטין. הדבר הזה עזר לי מאוד דווקא להבין שגייסתי את הקרנות, איך חושבים family offices, ואיך אני באה להתמודד עם אותם אנשים שהם מנהלים את אותם family offices, מה נכון, מה לא נכון, האם היום זה יום טוב, היום לא תבוא מחר, איך לעבוד עם האסט קלאס הזה. אז לכל מה שעשיתי בשלושת, נקרא לזה הקטגוריות האלה, אני אומרת, נבניתי כדי לקבל באמת סל שלם של דברים שגם הארדוור, כאילו תעשי ניתוח אנליטי, וגם דברים שהם יותר סופט. ואני חושבת תחשבי בפמילי אופיס, אפשר להשקיע בחברה, אפשר להשקיע בקרן, וגם אפשר להשקיע בתמונה, באומנות, ואפשר להשקיע ברכב הספנות, ואפשר סתם לקנות יכטה ולשבת ולא לעשות כלום, ואפשר להיעלם כי עכשיו אין כוח לשום דבר. אפשר לעשות מלא דברים, והיכולת הזאת, to rise above the noise בתוך כל המערך הזה, היא יכולת שהיא מרתקת אינטלקטואלית.
בואי נוריד את זה לקרקע. מירב, זה דברים נורא כלליים, ואני לא מצליחה לקחת מזה, באמת. אני לא מצליחה לקחת מזה את השורה התחתונה. אז שנייה, אני... את אומרת, אני אקח מפה מילה אחת, את הסופט. יש לך איזושהי יכולת, איזושהי מיומנות, לעבוד בסופט עם אנשים. יש לך את היכולת בקצוות לרקח את הממשק מתוך איזושהי הבנה של אנשים, לא לוקח את הדברים נורא נורא קשוח, נורא מקובע, יש לך טולרנטיות לאנשים, למצבי רוח, לפעמים לאנשים כועסים, לפעמים לאנשים כאילו שאנשים אחרים יברחו מהם לקצה השני של העיר, את מסוגלת להכיל אותם, פיתחת איזושהי יכולת שמאפשרת להתקדם עם אנשים במקום שאחרים כבר מזמן היו אומרים עם ידיים.
כן, יש לי את התכונה הזאת.
ספרי קצת, זה משהו שהוא מאוד יוצא דופן, הטולרנטיות הזו, היכולת לרכך, להביא איזה דחקה, להביא את זה יותר ברח, לא להתעצבן כשמישהו אחר מביא עצבים לחדר.
אנשים שמכירים אותי טוב אומרים שיש לי יכולת להגיד דברים מאוד קשים בצורה שאנשים אחרים מסוגלים לקבל אותם. אבל סך הכל בסוף כולנו אנשים, ורוב הפעמים שאנשים מתרגזים, זה בכלל לא קשור אליך, ואני מבינה את זה, אני מסוגלת לעשות את הדיטאצ'מנט הזה. הם איחרו בבוקר, הם קמו לא טוב, היה להם פאנצ'ר באוטו, הבן זוג, בת זוג שלהם הרגיזו אותם, הילד שלהם לא התעורר לבית ספר בזמן, אמא שלהם התקשרה ונג'סה שיבוא ביום שישי ולא בא להם, ואז הם נכנסים לאיזשהו חדר. ובחדר הזה הם יכולים להיות המון צבעים של עצמם, הם יכולים להיות שמחים וכועסים ומרוגזים ועצבנים, וזה בכלל לא קשור למי שהופיע איתם באותו חדר.
הם מייצרים אנרגיה שלילית בחדר, מה את עושה?
קודם כל אני מביאה להם כוס קפה וסנדוויץ'. לרוב האנשים עצבנים שהם רעבים. פחממה תמיד מנחמת. זה אחד. דבר שני, אם אתה מתחבר למקום הלא ענייני דווקא שלהם, ומרגיע אותם, ופשוט לא מתעסק כל כך באישו, לא מוותר על האישו, בכלום, אבל יוצר איזושהי אווירה שהיא יותר נוחה, יותר ניחוחה, יותר זורמת.
צוחקת איתם אפילו בתוך הקטע המלחיץ.
צוחקת, מספרת עוד איזה סיפור אישי, ואז ניגשים לגופו של העניין, והעניין הוא יכול להיות מעצבן.
מנקה את הרעש.
ואז גם מסתכל על העניין בתור איזשהו ערימה של קשרים, ואתה אומר, בוא נפרק את הקשרים. תחשבי, ומתחיל לפרום את האירוע, ובסוף מגלה מה באמת שורש העניין. לפעמים אין שורש, לפעמים זה סתם התעקשות, ולפעמים יש באמת משהו שהוא לא עובר, ואז מנסה למצוא איזה walk around, ששני אנשים יהיו לא מרוצים באותה מידה, או שמחים, זה מילה קצת חזקה, ושאפשר יהיה לעבור הלאה. אבל בסוף כולם זה אנשים. זה כל בן אדם, הוא יש לו את המנעד רגשות וקשיים ודברים שהם 99% לא קשורים אליך.
במסע ומתן, הרבה פעמים נקלעים לסיטואציה של מבוי סתום. כל אחד מתבצר בעמדה שלו. נוצר איזה מצב שאי אפשר להתרומם מעליו, שזהו, דברים נתקעים, וזהו, הסיטואציה נשברת. מה את, כמי שכל החיים שלה עושה מסע ומתן בעצם, מסע ומתנים זה שגרת היום שלך. את כל היום צריכה להחליט איך מקדמים עסקאות. מה השיעורים הגדולים שלקחת לחיים ולעשייה באיך לקדם מסע ומתנים כשהם נתקעים? כשדברים לא זזים.
אז קודם כל, אתה צריך להבין שלא חייבים להסכים על הכל על ההתחלה. אתה צריך להביא הרבה סבלנות למסע ומתן. אז אם יש איזושהי נקודה שהיא לא חוצה סף, היא לרוב לא כזאת חשובה לאחד הצדדים. אז מה שאני למדתי, שאתה מניח בצד את אותם אבנים גדולות, או אבנים שאתה לא מצליח לפרק אותם, ולעבור הלאה ולהעביר קצת זמן בלבלות על נקודות אחרות שהן יותר אגריאבול, ואז לחזור לאותן נקודות קשות, אז לרוב אתה עבר זמן ונוצר אמון, וגם כולם מבינים שאתה יותר קרוב לסוף של המסע ומתן, מאשר שהיית בו לפני 4 שעות, או לפני 4 ימים, או לפני 4 שבועות. אז זה דבר אחד. אני חושבת שכל המסעים ומתנים, או כל סגירת העסקאות הגדולות, הם תמיד יהיו באיזשהו deal mode, negotiation של 48 שעות רצופות, סטייל מה שהיה לנו פה בשבוע שעבר עם ויטקוף והשותפים שלו.
מה את אומרת 48 שעות רצופות? כי מה? למה זה צריך להיות רצוף?
כי נכנסים ויוצאים ונכנסים ויוצאים, ואני חושבת שהעייפות היא זאת שמכניעה בסוף את ההתעקשות.
כן, וזה נותן יתרון לאלה שמחזיקים מעמד. מכירה אחד מבחירי המשק שאין לו עייפות, אין לו דבר כזה, הוא היה מנהל מסעים ומתנים אל תוך הלילה, עד הבוקר, מתיש את כולם, כולם כבר רוצים לישון, והוא בסיונו, ממשיך כמו גדול. היה לו שם יתרון תחרותי. אז זה לא פייר, זה לא מקום של ווין-ווין. איך מגיעים לווין-ווין ששני הצדדים בסבבה עם
ואז אתה, בסוף אתה נשאר עם 2-3 נקודות, הרי זה אף פעם לא 400 נקודות, אז אתה מצמצם מ-400 ל-40, ונשאר בסוף עם ה-2-3, אתה בסוף מגיע עם ה-2-3, אתה פשוט מתחיל לפרק אותם, ומנסה להבין למה הצד השני מתעקש עליהם. והלמה, הוא לאו דווקא למה כלכלי, הוא גם יכול להיות למה של יש פה שותף מאוד צעיר, שחייב עכשיו להביא פרס לבוס שלו. אז אתה מבין שאתה חייב לתת לו להביא איזה פרס ולנצח אותך במשהו, כדי שהוא יוכל לוותר על הדבר שלך חשוב, שלך חשוב או לך חשוב יותר. אז ברגע שאתה מבין את האירועים שהם עומדים מאחורי ההתעקשויות, יכול להיות שזה באמת משהו שהוא אובייקטיבי, יכול להיות שיש משקיע, שיש לו איזשהו אילוץ מבחינת המשקיעים האחרים שלו, שהוא באמת לא יכול, אז גם אם תתעקש על זה עד המוות, לא יקרה, אין כזה דבר. אז תזוז אתה טיפה, כאילו, אם אין כזה דבר לצד השני, לא להתעקש על משהו שהוא לא קיים בלקסיקון.
פיתח כבר יכולת להרגיש מתי הוא באמת לא יכול, ומתי זה רק משחק במסע ומתן? פיתחת את היכולת לגייס הינטים, בתהליך?
אני חושבת שכן, ואני חושבת שזה דווקא בא דרך ההבנה של הדינמיקה הבין אישית שקורית בחדר. מי מדבר יותר? מי מזיע? מי יושב ניחוח ועושה וואטסאפים כל היום?
מי שיושב ניחוח ועושה וואטסאפים הוא החלק שמרגיש יותר חזק בסיטואציה, שפחות דחוף לו לסגור עסקה?
לא, דווקא
זה שיושב שקט בחדר, לא רץ יותר, לא מתאמץ, לא מזיע.
לא, הוא התעקש על הדברים שהוא ממש ממש חשוב לו עליהם, ושהוא מתעקש עליהם, אז תקשיב טוב, כי יש סיבה אמיתית מאחורי זה. אלה שרבים, הרבנים הראשיים אני קוראת להם, הם עושים הרבה רעש, אבל זה כמו כאלה כלבים נובחן.
זה חלק מהמשחק שלהם.
זה לא משחק, הם באמת מאמינים בזה, אבל הם כאילו רבנים, הם זה הרב הראשי אני קוראת לאנשים האלה, וזה בסדר, זה מזיז את הדינמיקה של המסע ומתן, זה יכול לטובה, צריך לריב, לא לריב מבחינת לריב, אבל כן, צריך לנהל מסע ומתן, כי זה חלק מהתהליך, וכל צד צריך להרגיש שהוא קצת נתן וקצת לקח, זה מסע ומתן, תחשבי כאילו על המילים שעומדים מאחורי זה.
אני שואלת.
אבל יש את פרוסס של הרב הראשי נקרא לזה, ששם אתה מתנהל, ואז, אבל זה תהליך, ושם אתה מפרק 95% מהאישוס, 5% האחרונים, אלה 5% העיקריים, שצריך לפרק אותם לאט לאט, ולהבין מאוד מאוד טוב, איך לתת ואיך לקחת.
מירב, כאילו. נראה לך שתצאי מהתשובה הזאת, ואנחנו נעבור הלאה. אני בדיוק רוצה להבין, בגלל האינטואיציה שפיתחת, בגלל עשרות ואולי מאות עסקאות שניהלת, מה הרמז, מה את קולטת בחדר, באינטואיציה, מתוך ההתנהגויות הלא ורבליות של מי שיושב מסביב לשולחן? מה את קולטת מבחינת היכולת שאפשר עוד להוציא שם, או שכבר אי אפשר להוציא שם?
אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני מנסה דווקא לא למקסם עד הקצוות, להשאיר פירורים על השולחן, אני קוראת לזה. אני חושבת שזה נותן לי הרבה חופש פעולה לבחור על מה אני, שאני מוודא שהדברים שהם חשובים לי, אני אספתי אותם. אבל מצד שני, לא לגרום לצד השני שרוקנתי את כיסיו. זאת אומרת, שנשארו פירורים על השולחן, זה לא היה הכי אופטימלי שיכול להיות. אז זה אחד, אבל לא עניתי לך על השאלה.
כן, אני רוצה לשמוע רמזים שאת כבר יודעת לראות אותם. כמו שכל אחת מאיתנו שרואה המון תצפיות של אותו דבר.
אני חושבת שזה קודם כל הדינמיקה בין אנשים שהם באותו צד דווקא. אני חושבת שמתי אנשים בוחרים לתת לעורכי דין שלהם לדבר בשמם.
ואז מה?
אני חושבת ש...
מה זה מעוטט לך?
זה מעוטט לי שעדיין יש מקום למסע ומתן. שכאילו כל עוד העורכי דין הם אלה שמנהלים את המסע ומתן, עוד לא הגעת לליבה של האירוע. שזה עוד נמצא במקום שמה שנקרא באנגלית, שהפרינסיפלס לא נכנסו לחדר ודיברו וצרחו ודיסקסו, ואי אפשר, יש נקודות הגדולות, אי אפשר יהיה לפתור אותן. אבל אתה לא תמיד יכול להביא את הדיאלוג נורא מהר, ללהגיד אוקיי, כאילו, ולהיות חסר סבלנות, ולהגיד אוקיי, יאללה, בוא ניכנס לחדר, ועד שיצא השן לבן, אלא צריך לתת את הכבוד לתהליך. התהליך צריך להתקיים, וזה משהו שלמדתי עם השנים גם כן, כי פעם הייתי אומרת, טוב, יאללה, לא חבל על השעות, $800, $1,200 כל שעה פה, תכפיל 5 אנשים בחדר מכל צד, הגעת ל-$10,000 לשעה, כפול 48 שעות, לא חרם כאילו על כל הכסף, ובסוף אתה מבין, לא, יש, צריך לתת את הזמן ואת הכבוד ואת המקום לתהליך, כי עד שלא תמצא אותו, לא תוכל באמת לפתור את הדברים.
את יודעת, זה קשור גם ליכולת לשהות בתוך אי ודאות.
נכון.
היכולת להיות במצב של עמימות ולא להשתגע בגלל זה, לא להתחרפן. להיות מסוגל להיות במקום הזה ולתת לזה להיות. לא להגיב מיד, לא להיות ריאקטיבי בצורה מבוהלת.
שבי, בעולם של גירויים מיידיים ורד, שאתה רגיל, הכל טיק טק, הזמנת, רצית באיזה אמזון, הגיע תוך 45 דקות אצלך בבית, הכל מהר, 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 דווקא יכולת לשאות, להקשיב טיפה, לראות כאילו מה אתה שומע בין השורות, כאילו, למה הוא כל כך נלחם על זה? למה אני כל כך נלחמת על זה גם כן? כאילו, מה אני מנסה להשיג פה? טיפה לשאות, להעביר את הזמן, מה בוער, לאן יש לנו ללכת? כאילו, סבבה, כל טוב, באנו, כבר התיישבנו, כבר פינינו את הזמן, אין לנו תוכניות, לא נלך לספורט היום, לא נורא, כזה, תוכלות כן. נעליים, ויאללה.
אני עוצרת שנייה את הדיון הזה, שהוא ממש לקוח מעולם הפסיכולוגי של הניהול, ואני חוזרת לבעצם, מה גודל הקרן החדשה? כמה כסף גייסתם מאז שהקמתם את מונטה?
אז...
וקצת על ההקמה של מונטה, קצת שנבין איפה אנחנו... איפה את פועלת?
אז קודם כל זכיתי בשותף מדהים, שהקמנו את הקרן ביחד, לפני יותר מעשור, אז חגגנו השנה עשור למונטה. עד היום גייסנו ארבע קרנות בגדלים שונים, חלקן יותר קטנות, חלקן גדולות יותר, אבל סכום מצטבר של 400 מיליון דולר.
400 מיליון דולר גייסתם ממשקיעים.
כן.
עכשיו, כדי להשקיע בסטארט-אפים מעולם הפינטק והאינשורטק.
נכון. ארבע קרנות ראשונות שלנו התמקדו שם. צמחנו יחד עם התעשייה. השקענו בקרוב ל-40 חברות. חלק משמעותי מהפורטפוליו שלנו הם גם לא חברות ישראליות, זה איזשהו פאת שבנינו בהדרגה, החל מהקרן הראשונה, אבל בצורה משמעותית יותר בקרנות שלאחר מכן. וגילינו שהמיקס הזה אחד עושה טוב לתשואות שלנו ולמשקיעים, והדבר השני זה שהוא מאפשר איזושהי פתיחות לגבי best of breed. זאת אומרת, שבא מנכ״ל אמריקאי ומגייס VP sales אמריקאי, כנראה שהוא יודע יותר טוב לבחור אותו, כי הוא מבין את הדקויות התרבותיות, מאשר שאני אבוא ויראיין אחד כזה, או מנכ״ל ישראלי יבוא ויראיין אחד כזה, וזה אפשר לנו אחד לפתוח נטוורק מאוד מאוד משמעותי בארצות הברית, עם הקרנות הכי גדולות בעולמות שלנו, ועם השותפים המאוד רלוונטיים, וגם להבין איך פועלים הדברים בגלובל סקייל, ואיך זה נראה שזה צומח מהר, יש לנו בדיחה בקרן שאנחנו אומרים הכי טובים בעולם בין הטובים בכפר סבא. אז לצאת מהשבלונה הזאת ובאמת להסתכל איך נראית חברה שתהיה שווה 10 מיליארד דולר. מה הקוולטיז של היזמים שם? ולא תמיד הם מתחילים בתור כאלה שיודעים להביא חברה. איך נראית צמיחה? איזה סוג של אנשים אתה בכלל יכול לגייס? יש טלנט פול ענק. גם בארצות הברית וגם באנגליה, שהוא מעולמות הביזנס שפחות קיים פה.
את אומרת דברים שמאוד כללים, מאוד מאוד כללים, אני רוצה לקחת אותך לקונקרטיזציה שלהם, בוא נביא מוחשיות לעסק. מנהלת אופרציה שאחריות שלך עצומה, זה לילות לא לישון בלילה, לקבל החלטות קשות. את עוד לא ישנה בלילה? את עדיין לא ישנה בלילה מקבלת החלטות קשות לגבי השקעה, לגבי גיוסים, לגבי האם עשיתי נכון, האם להשקיע בחברה הזאת או לא? את עדיין לא ישנה בלילה?
פחות, אני ישנה יותר טוב מבעבר. יש לי הרבה יותר ביטחון ביכולת גם שלי וגם שלנו לקבל החלטות נכונות. ואני יודעת גם שיש בעיות, אני יודעת לא תמיד להצליח בלפתור אותם, אבל לפחות אני לא נבהלת מעצם קיומן. אני סוג של חושבת שהתפקיד בסוף שלנו כמנהלים בקרנות, אחד זה לבחור את החברות הכי טובות, ואם אין לך בעיות, אז שיחקת אותה, כי לא עשית את העבודה הכי טובה שיכולת לעשות, בחרת חברות מעולות, שב מאחורה, תחייך, כאילו, תהנה מהדרך, הכל סבבה. אבל זאת לא המציאות, ואז כאילו אתה צריך להיות מסוגל להתמודד עם בעיות, כי אם לא היו בעיות, אז המשקיעים שלי היו יכולים לבחור לבד את החברות, הם לא היו צריכים אותי. אז בוא נגיד שאם אנחנו עושים מעולה, אז בחרנו חברות שאין להם בעיות.
היה לך אירוע.
היה לי אירוע.
לאחרונה, כן. שמתוך הפורטפוליו של עשרות חברות, שאת
נכון, היה לנו
מושקעת בהן, היה אירוע של חברה שכמעט קרסה.
נכון.
מה את עושה במצב הזה? מישהו אחר היה תולש את צערותיו, נכנס לבלקאוט, לא יודע מה לעשות עם עצמו, מאבד קורוח, אז מאבד את זה. מה קורה לך?
אני לא חושבת שהיה מאבד, אני חושבת שהיה מוותר. כאילו, היה מתבאס, מאבד, כועס, צועק, ואז מוותר. במקרה הזה, אנחנו קיבלנו החלטה שמסתערים על האירוע, ופתחנו חמל במונטה של איך to rise above the noise and the panic, ולראות אם אפשר לעשות משהו. ובאמת, כמו שאומרים, בהרבה מאוד עבודה קשה, הצלחנו לפתור לבודד את המוקש, לגייס מספיק כסף מקהל ידידותי לחברה, להביא צוות הנהלה חדש לגמרי, ו-to detangle the problem, ובמקביל, לחפש גם פתרון שהוא יותר ארוך טווח, ובאמת במקרה הזה מזגנו את החברה ביחסים מאוד טובים עם חברה גדולה ורווחית אחרת, ואנחנו נמצאים היום בסיטואציה מאוד מאוד מצוינת, אפילו הייתי אומרת, knock on wood, כמו שאומרים, עם ההחלטה הזאת, ומאוד שמחים גם שעשינו אותה, אבל בכנות זה...
כמה חברה גייסה? זאת אומרת, איזה אקזיט עשית על הדבר הזה?
עוד לא סופרים את הכסף במדרגות, אז אנחנו...
כמה תסויה? אני פשוט רוצה להראות את המעבר אחד בין איפה היית, ולאן הבאת את החברה.
מחברה שהייתה במצב מאוד לא סימפטי, הצלחנו לייצב אותה, שאנחנו מחזיקים החזקות מאוד משמעותיות, בחברה שמוכרת מאות מיליוני דולרים, ורווחית מאוד, ומייצרת מזומנים כל שנה. אז זה ככה נותן את ה...
זה אירוע שאני מביאה אותו כדוגמה, כדי ללמד... או ללמוד על איזושהי רמת חוסן. את אומרת, מישהו אחר היה מרים ידיים, היה אומר, אוקיי, הלכה החברה, זה לא, זה קורה, זה קורה הרבה בהייטק, אתה משקיע בחברה, ורובן נכשלות, ונסגרות. מישהו אחר יכול היה לוותר. ויש משהו בחוסן הזה, להגיד, אוקיי, הגישה שלי אחרת, אני אסתדר, אני אשנה, אני ארים את זה, אני מאמין שגם תהיה לי תמיכה מבחוץ. יש פה המון המון מרכיבים, של גם היכולת לא להיבהל, ולהמשיך לנהל את, את המערכת. יש פה המון המון, יש פה שיעור.
כן, א' זה שיעור, דבר שאני מקווה שהוא לא יחזור גם כן, כי זה היה באמת מאוד מאוד, מאוד קשה. קודם כל, יש כאלה שיעשו ויש כאלה שלא, וגם זה תלוי להחלטה, כי יש לי גם חברות שאמרתי, בסדר, לא הולך, לא הולך, כאילו, וזה חלק בסוף VC, המוצר שלו זה פורטפוליו, בתוך פורטפוליו יהיה לך כאלה שהם הום ראנס, ושתעשה איתם כמה פעמים את הקרן, יהיה לך עוד קבוצה של חברות שהן טובות, ובסוף יהיה לך איזשהו זנב של דברים שהם לא הצליחו, אז קודם כל זה תלוי, איזה בחירה ללכת ועל מה אתה, where do you spend the time? אז זה דבר ראשון. דבר שני, כן, אתה בן אדם מבוגר, ואתה צריך to step up and rise above the noise, ואם החלטת שזה משהו שאתה צריך ולעשות, אז לגייס את הכוחות, וגם גיליתי שברגע שאתה מגייס כוחות, אז אנשים אחרים נדבקים בכוחות האלה, והם באים ביחד איתך, וזה גם היה המצב. אחד מהדמויות הבולטות שהצלחנו להביא לתוך השיקום, נקרא לזה, זה מי שהיה הצ'רמן של מאסטרקארד העולמית במשך 14 שנה, שהיום הוא הצ'רמן של אחד הבנקים הכי גדולים באנגליה, והוא פשוט הצטרף לאנרגיה הזאת, והוא מאוד מאוד עזר. עוד משקיע מאוד גדול מה...
רגע, אני לא רוצה את הרשימה, אני רוצה את השורה התחתונה, כדי שנספיק עוד מלא דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם. לפני שאת מגייסת משקיעה, איך את נערכת? איך את לומדת? איך את מתכוננת כדי לגייס אותו, כדי להביא אותו, כדי לייצר את, את העסקה הזאת? אז... אנחנו יודעים שזה אישו. זה לא...
קודם כל, אני לומדת אותו. אני קוראת עליו כל מה שאפשר למצוא, מנסה להבין מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא הגיע, מה מניע אותו. הרבה פעמים...
איך את לומדת את כל זה? מתוך מה? איזה סוג של מידע ממקורות בענף?
מהאינטרנט.
מהאינטרנט?
מהאינטרנט. אני מגיעה בגוגל סרצ' לעמוד 12.
ואת יודעת מה מניע אותו? לפי האינטרנט.
כן, כן. אני אתן לך דוגמה. אתה רואה באיזה פילנתרופיות הם משתתפים. אתה רואה, פילנתרופיה מלמדת הרבה על אנשים דרך אגב, כי בסוף פילנתרופיה זה בחירה נטו, אתה לא עושה את זה, אתה...
אז את אומרת, את מנסה לאסוף כמה שיותר רמזים על הדברים שמעניינים אותו, ואז מה? ואיך את מתכוננת לזה?
אני ממש כותבת סקריפט לפגישה, וכותבת שאלות שאם הייתי או הייתי רוצה לשאול אותי. גם מקצועיות וגם אישיות. אני רושמת שאלה של שאלות אליו. אני תמיד משתדלת שהשיחה היא תהיה סביבו ולא סביבי. ודרך זה, ומשקיעים הם בסוף גם אנשים, והם באים, כל אחד הוא אחר, וכל אחד, יש לו גם תקופות אחרות לכל אחד מהם, זה לא תמיד אותו דבר. ואני מנסה להתחבר אליו ולמה שמניע אותו ולמה שעושה לו כיף.
מה גילית? מה גילית שעוזר לך במיוחד? איזה קלף בהתנהלות שלך מתנהג בצורה הכי אפקטיבית?
זה סודות מקצועיים.
וואו, מירב. אוקיי. אני רוצה לקחת אותך לשביעי לאוקטובר, כי אני חושבת שזה אירוע שבעצם גם שינה את היכולת לתפקד בתוך עולם העסקים. קודם כל, מה קורה לך באותו יום? את נכנסת למוד חדש.
אז שביעי לאוקטובר, בדיוק התארגנו לריצת בוקר בים, ושמענו אזעקות, כמו כולם. הטנדר בסדרות הראה שיש מלחמה, בעלי איש צבא, לקח את המדים, הנשק, ונעלם לשנה בערך. והאמת שאני באותו בוקר, חשבתי שעוד שנייה, אמרתי, טוב, אני אספיק לרוץ בים, אני אלך לספורט במקום. והשעות עברו, ולאט לאט מתבהרת תמונת המצב. אחרי, אני חושבת, למחרת הלכתי למשרד, וראיתי את כל הרחובות ריקים, ואת המסוקים לא מפסיקים לרחף מעל יחילוב. ואספנו בזום את העובדים, ואמרנו, אוקיי, צריך מצד אחד לבוא ולראות מה עושים, ואיך אנחנו מתחברים פה למצוקה שקיימת בחוץ, ומצד שני, כן לתת אשורנס של ביזנס קונטיניויטי.
מה קורה לך ברמה האישית? לא איך תפעלת את העסק.
בלי ברמה האישית.
מה קורה? מה...
אני חשבתי...
מה האינסטינקט המיידי?
אוקיי, אני הייתי בטוחה ש... לא ידעתי איפה עוצרים המחבלים. דבר ראשון, בדקתי את מערכת ההזקה של הבית, תוך שעתיים באו לסדר עם קו ישיר למוקד שנמצא בצבא דווקא. הדבר השני שעשיתי זה הרזתי תיק עם כסף מזומן ופספורטים. הלכתי למלא דלק באוטו, והלכתי להביא עוד מחל דלק שיהיה לי בבית, מזל תודה לאל שאין לי אוטו חשמלי, והייתי מוכנה, והיה לי גם איזשהו תרחיש מילות, במידה ומגיעים מחבלים כאילו לאזור, אמרתי, אני יודעת לאן אני נוסעת, והכל היה כאילו מתוקתק עד הקצוות, כאילו אותי לא יפתיעו עם תחתונים ושקף קפים בממד, אז זה אחד. אחרי כמה ימים שאמריקאים שלחו לפה את הספינה שלהם לחילוץ תושבים מחיפה, אמרתי, אוקיי, על מה שקורה פה בצבא ובממשלה, לא סגורה כאילו, בלי להיכנס לדעות פוליטיות על האירוע, אבל הממשל האמריקאי נראה לי קצת יותר אחראי או בעל כושר תפקוד בנקודת זמן זו. אז לא, אז אמרתי, אני חייבת להוציא מפה את הילדים, אז לא העליתי אותם על אותה מייפר שלקחה אותם, לקחה לאמריקה, אבל כן מצאתי טיסה כזה של הרגע האחרון של אלאל או יונייטד, או איזה מטוס שטס, איזה טיסת חילוץ, ותוך שלושה ימים הוצאתי את הילדים.
לא, את קולטת, את קולטת איזה פעילות, איזה אינסטינקט הישרדותי, ועוד חזק, על מה זה יושב הדבר הזה?
לא יודעת, האמא שלי הייתה כזאת, אני חושבת שגם סבתא שלי הייתה כזאת, אבל תמיד יש כסף מזומן בבית, פספורטים בתוקף ומטילי זהב.
ויש גם פטיש.
כן,
יש לך את הפטיש ל...
תקשיב, יש דברים שגדלתי איתם שהם זורמים לך בדם, שאת לא נרדמת בשמירה.
שואה יושבת לך בחזית התודעה.
כן, אז יש לי פטיש שואה, אני מודה, אני מתוודה, זה חלק מהתיקון, זה לבוא ולהודות בזה בציבור. אבל אני חושבת שקראתי מאות ספרי שואה בהרבה שפות והרבה סוגים של סיפורים גם כן. אגב, משני הצדדים, לא רק על ניצולים יהודים, אבל גם על אזרחים אירופאים שחוו את זה בדרכם, ועל אזרחים גרמנים.
וכל ההתעסקות הזאת בעצם מביאה אותך למה? בן אדם צריך להסתדר בחיים.
א', you own your destiny, זה אחד, וזה נוגע להרבה דברים, you own your destiny, אתה אחראי על הדברים שלך, ואני שונאת גם בחיינים כאילו, באופן כללי, אבל אל תבכה, לא עזרו לי, לא נתנו לי המדינה, לא, תגייס את הכוחות, תאסוף את עצמך, ותנסה ליצור את המציאות הכי טוב שאתה יכול, אבל כאילו תשקיע חשיבה בלהגן על עצמך, להגן על המשפחה
כאילו
שלך.
כאילו מה, את התחילה להריץ תסריטים, איפה אני אצטרך, מה אני אצטרך איתי בתוך התיק, כדי למלא את עצמי מהסיטואציה, מה קורה איתך?
לא בתוך... תסריטים, פעילות.
אין לך פלייבוק. את צריכה לכתוב את הספר תוך כדי פלט תנועה.
הפלייבוק, אני חושבת שהוא מופנם בי. הוא כאילו, אני יודעת מה לעשות. אגב, גם שהייתה
זה מיד היה ככה?
כן.
בילדות?
כן, תמיד אני יודעת מה עושים.
לא מתבלבלת?
לא, גם אני יודעת לנשום גם לפני כן, לא איזה סופר וומן שכאילו, yeah, I know everything, כאילו, יודעת לנשום, אוקיי. להרים כמה טלפונים, כמה התייעצויות, חבר טלפוני שם, ולנסות, עכשיו, לא תמיד אני צודקת, לא תמיד, כאילו, הדברים שאני עושה הם נכונים, אבל עדיף לעשות מאשר, ולטעות מאשר לא לעשות כלום. זה נותן לי תחושה של שליטה, אני חושבת יותר שאני עושה. שיש אנשים שהם יכולים להיות בתחושת שליטה גם בלי לעשות, דרך אגב, ואולי זה לא כזה דבר טוב, אבל אותי זה מה שמביא ליצור תחושה אישית של שליטה.
החלק המעניין פה זה מערכת היחסים שלך עם פחד.
נכון. זה אם אתה מנוהל על ידי הפחד, או אם אתה מנהל את הפחד. ואתה מפחד בשתי הסיטואציות. זה לא שאני לא מפחדת. ברור שפחדתי. אני... כאילו, אתה, כל יום, בואי, האזעקות הצליחו, גיליתי שהם חרפנו אותי. אבל אתה, השאלה מה אתה עושה עם זה? כאילו, אם אתה מנהל את הפחד, בתפיסה שלך, זה רק אתה, זה הדיאלוג האישי שאתה מנהל עם הראש שלך, זה לא משהו שהוא בחוץ.
ואני חושבת שיש שם איזשהו למטה, מין אמונה עצמית, שאני אסתדר.
נכון.
אני אסתדר. זה משהו שהוא לא מובן מאליו. התחושה הזאת של... אני אעשה מה שאני אעשה ואני אסתדר, אני אדע להסתדר. זו תחושה שיש בה רכיב מאוד חזק של חוסן, של אמונה שאני אמצא את הדרך. גם אם דברים יסתבכו, גם אם דברים לא ילכו כמו שאני רוצה, אני לא אכנס לשיתוק מהמקום הזה.
נכון, שיתוק הוא יותר מפחיד לדעתי, אותי, מאשר עשייה. אולי זה קצת גם... יכולת להיות בדוינג ופחות בבינג, יש אנשים שהם, את יכולה להגיד, הם יותר מסוגלים להיות בבינג, ואולי אצלי הקומפנסציה היא בדוינג, אבל it is what it is, כאילו...
מה קורה איתך מאז השביעי באוקטובר, במובן של להיות אישה ישראלית, בעולם העסקים הרב-לאומי, מול אנשים באקוסיסטם הבינלאומי, מה את חובה? את חובה שינוי?
אז אני הרגשתי סוג של בושה גדולה בשביעי לאוקטובר. ברמה של מדינת ישראל, אומת הסייבר, הצבא בלתי מנוצח, בלה בלה בלה. בסוף באו חבורות חבורות, שברו איזה גדר שהייתה הכי טכנולוגית, וההמשך ידוע. כאילו סוג של נעלבתי וכעסתי על איך הגענו לסיטואציה הזאת בכלל. והייתי צריכה לעבור משהו עם עצמי כדי להתגבר על זה, נקרא לזה, לא שזה אשמתי או משהו כזה,
כן, אבל יש משהו כאילו... בהתנהלות של הצד האחר, שאולי מסתכל עליך פתאום ברחמים.
במובחות, פתאום... זה היה מביך. באמת, ברור. זה היה מאוד מביך.
יש משמעות להיות אישה?
לא חושבת, לא. אף פעם לא הרגשתי אישה, ורד,
אוקיי.
כאילו... לא, אף פעם לא התעסקתי עם זה גם אוקיי. כל כך...
למרות שבאות יודעת, עולם ההון סיכון, נשים ידועות, מחקרים מראים שנשים הרבה פחות אוהבות סיכון.
יכול להיות, אבל...
נשים זה דבר חדש בעסק הזה, את זוכרת לפני, ב-2017, אני זוכרת שעשיתי את פרויקט המשקיעות, המשקיעות החדשות.
כן.
והצגתי את הנשים המשקיעות באקוסיסטם, ואני זוכרת שפגש אותי מישהו ותיק בעסק הזה, והוא אמר לי, ורד, את מהנדסת את המציאות, אין נשים משקיעות.
אז זאת אומרת, א', אני חושבת שיש יותר. דבר שני, אני מגיל מאוד צעיר בענף. אני חושבת שאני אחת הבנות הראשונות שהיו בכלל. אבל אף פעם לא התעסקתי עם זה יותר מדי.
את רואה הבדל בניהול נשי לניהול גברי? את רואה הבדל בהתנהלות? סביב שולחן מקבלי החלטות, סביב שולחן מסע ומתן, את רואה, את מזהה הבדלים?
כן, אני חושבת שזה בא מאוד לידי ביטוי בבורדים דווקא. אני חושבת שנשים הן לרוב יותר קשוחות. הן פחות נותנות לבולשיט להוביל את הנרטיב. הן פחות זקוקות להרמוניה כדי... ופשוט אומרות את מה שהן מרגישות וחושבות. יש לי, אני יושבת בכמה וכמה בורדים עם נשים גם ישראליות וגם לא ישראליות, ואני חושבת שהבורדים הם הרבה יותר קונקרטיים ויותר ענייניים, ומתקבלות החלטות גם יותר מהר מאשר בבורדים שהם יותר נוטים, נקרא לזה, לצד האבסולוטלי גברי.
כי מה קורה שם?
כי כאילו אין, יש קצב אחר, ואין, יש יותר אווירה של don't bullshit us. אל תחיל.
ואצל גברים, כשזה רק גברים מסביב לשולחן, מה קורה שם?
תראי, זה א', כאילו מאוד כללי
ברור,
להגיד.
ברור, אי אפשר להכליל, אבל בחוויה ואישר... שלך. יש לך מספיק תצפיות, אני חושבת.
קבלת ההחלטות לוקחת יותר זמן, חותכים ימינה, שמאלה, יותר לאט, ו... פחות נוגעים בעיקר מהר. זה קצת דומה, את יודעת, לנשים יש המון, המון, תמיד נשים הן עסוקות. תמיד יש להם דברים. הן עובדות, יש להם הרבה דברים שהן אוהבות ורוצות לעשות בבית. יש להם חברות, יש להם חוגים. תמיד יש להם, הן הולכות לעשות ציפורניים. כאילו, הן יכולות להיות במנעד של דברים הכי הכי, כאילו נקרא לזה משמעותיים בעולם העסקי. ובסוף הם, שתי נשים משקיעות הון סיכון מובילות, יכולות לבלות גם 20 דקות איזה צבע לק ג'ל נעשה היום. והכל זה בסדר וסבבה. אבל בגלל שהן עושות כל כך הרבה דברים, אתה בא ואומר, יאללה, אוקיי, לא חייבים עכשיו לדבר 35 דקות על פרודקט שהחברה תכף נגמר לה הכסף. Let's skip that part ונגיע, let's cut it to the chase. וזה נרטיב שדווקא ניהול שהוא יותר... נשים מביא לשם יותר מהר. אני חושבת שזה בגלל מה שאמרתי לך קודם.
כן. אני מבינה, זה משהו שאתה, כאילו, די מעניין, נגיד, נשים יותר קשוחות סביב, הייתי אומרת שאולי זה כדי לייצר איזשהו תיקון, פחות להיראות רגשית, פחות להיראות רכה, אולי זה לא...
זה לא סותר. זה לא סותר להיראות רכה. את יכולה להגיד דברים מאוד מאוד קשים, גם בצורה רכה. אבל עדיין הדברים נאמרים. את לא חייבת דרמה... מעליבה וקשה ודרמטית כדי להגיד דברים קשים. אחי, העסק שלך על הקנטים, אתה לא עומד ביעדים, אתה לא עומד במחירות, מה עושים עם זה? בוא נפתור את זה. את לא חייבת לשאוג עליו ולהעליב אותו וזה. מה חשבת לעשות עם זה? גם הרבה פעמים מנכלים, לפני דירקטוריונים, מרימים את טלפון או משהו להתייעץ. אני אומרת להם, יש לך בעיה? תראה לי שאתה גם יודע לפתור אותה, שזה באג'נדה שלך. כאילו, אל תיכנס לחדר דירקטוריון, שאתה רק מציג, שאתה יודע מה הבעיות ואתה רוצה שיתנו לך על הראש. אמרתי, מנכ״ל אחראי, זה מנכ״ל שאומר לי, הנה, יש לי בעיה, זיהיתי אותה. הנה, ככה אני הולך להתמודד איתה.
יש חברות... יש סטארט-אפים שאת רוצה להשיג אותם. את רוצה להשקיע בהם, מוצאים חן בעינייך, את עפה עליהם. אבל מולך מתמודדים גם קרנות הון סיכון אחרות. איך את מצליחה לייצר את היתרון התחרותי מול אחרים שמתמודדים על אותו יזם? זה לא עובד רק הפוך. זה לא רק שיזם צריך להתחנן ממך להשקעה. נכון. זה גם הפוך.
לרוב החברות שאנחנו משקיעים בהם זה...
כאלה שרבים עליהם.
זה שאת מתארת. לא תמיד רבים עליהם, אבל קודם כל חשוב להבין שיש, נקרא לזה, הרבה סוגים של דגים בים שלנו, אז יש קרנות שהם יבואו ויקחו צ'ק מאוד מאוד גדול, ואנחנו לא אלה, אנחנו לא מהסוג הזה. הצ'ק שלנו יותר מתאים לטופ-אפ, לקרנות גדולות.
כמה זה יכול להיות? כמה תשקיעו בסטארט-אפ?
תלוי באיזה שלב אנחנו משקיעים, אבל באזור בין 3-4 מיליון דולר. ואז הולך ביחד דווקא עם הרבה מהקרנות הגדולות, בתור איזשהו נקרא לזה complimentary check לתוך הסבב. אז זה סו, אבל כמוני יש עוד לא מעט.
ויש קרנות הון סיכון שעושות הרבה רעש, ועושות הרבה, משקיעות הרבה בתדמית, ובניסיון לייצר איזשהו אפיל, איזה אקס פקטור. איך את מתמודדת זה עם הנטייה שלך דווקא לא להיות נורא בחשיפה, בדיוק הפוך?
אנחנו באים ומדברים עם היזם, זה, ויושבים איתו, ואם יש חיבור טוב, אז לפעמים זה זורם, ולפעמים גם לא.
ואם את חודש לפני יושבת ומתאמצת, כדי שיהיה חיבור טוב, את עובדת בזה, זה לא כאילו, יאללה, מגיעים ונראה מי צריך חיבור טוב, את עובדת בזה חודש לפני, לוודא שיהיה חיבור טוב.
אם לא היה, אז יהיה אחד אחר, זה גם בסדר, זה בסדר להפסיד עסקה.
אוקיי, מירב, כשאת מסתכלת ככה, על כל המסע הזה, וראית כל כך הרבה, ועשית כל כך הרבה, והקמת אפילו את האנטיטי שלך, שזה גם עושה הבדל בחיים מאוד. את לא שותפה בתוך פירמה שהקים מישהו אחר.
נכון.
שאגב, מה את היום יכולה להגיד על זה? אפרופו הרבה נשים שרוצות להיכנס לתחום הזה כעצמאיות, להקים את הקרן שלהם.
קודם כל זה משהו שמאוד רציתי. רציתי להיות ה-founding partner של קרן.
לא בגלל שרצית להחליט איזה טעם יהיה לה קפה באספרסו.
זה הביטוי הפיזי. הביטוי הפיזי זה איזה סוג קפה יהיה במשרד. וזה נשמע מצחיק, אבל זה מאוד מאוד חושף את המשמעות. השקעתי הרבה אנרגיות בלמצוא את השותף הנכון, בלהקים את הדבר הנכון, בקרוב לשנתיים וחצי, פשוט לחפש את מה ומי ועם מי. אני הבנתי ממש כאילו על ההתחלה שאני לא בן אדם שיבוא ויקים את זה כסולו ג'י-פי, או שאין לי, אין לי את היכולת
אני לא חושבת שיש מישהו שיקים לבד.
יש כמה סולו ג'י-פי. יש בחורה בשם עדי שהקימה את סלע קפיטל, יש כאלה, לא הרבה, אבל אני, זה לא אני, it's not me.
איך זה שינה אותך? אם אנחנו מסתכלות ככה, באמת, על העשורים, במונחי עשורים, איך זה באמת שינה אותך? להיות עצמאית, להיות זאת שמקבלת החלטות, כשהכל עליה, שהיא לבד שם. לבד עם השותף, כמובן.
כן, קודם כל אתה...
בהבחנה מלהיות שכירה, מלהיות שותפה.
מאוד מתבגר. אתה מבין שאחרי הכיף שקנית את המכונת קפה ואת המדפסת למשרד, אז כן, צריך לגייס פה קרן וצריך להקים אותה וצריך להקים אותה נכון, ואז העבודה הקשה של לבחור את החברות הנכונות.
כן, זה ברור, אבל איך זה שינה אותך?
אני לא יודעת, זה פשוט מבגר, זה מבגר אותך, נותן לך ראייה יותר רחבה, זה נותן לך גם איזושהי תחושה שיש לך control of your own destiny, אפילו בצורה יותר עמוקה, שאתה, אם יש לך בעיה פה, אתה יודע לעשות קומפנסציה במקום אחר, יש לך יותר דרגות חופש מצד אחד, לבנות ולתקן איפה שצריך, ולזוז קדימה, והשילוב הזה של האחריות עם הדרגות חופש, וכן היכולת להשפיע, היא בונה אותך כפרסונה יותר חזקה, יותר עוצמתית, ומצד אחד, ומצד שני, אחריות היא עליך, אז כן. כאילו own it, כן. כמו שאומרים.
אז מה השיעורים הגדולים שאת לוקחת איתך מהדרך הזאת שעשית, שאולי יכולה לתת כלים גם לקיצור דרך עבור אחרים שמקשיבים לנו עכשיו, מקשיבות לנו, מה הדברים הגדולים שבאמת למדת עם השנים, והפכו אותך לבן אדם הרבה יותר, לבן אדם המשוכלל והמפותח שאת היום, הבשל?
קודם כל גיל, אז זה כאילו משהו ש-goes without saying.
מה השיעורים?
דבר נוסף, את אומרת גיל זה לא שיעור, זה פשוט עובדה.
מה השיעור? כן, מה השיעור שאת לוקחת?
אני חושבת שדווקא מי שרוצה
מה את עושה להקים... היום הרבה יותר טוב, כתוצאה מזה שלמדת איזשהו שיעור?
אני חושבת שקודם כל, אם אתה רוצה, אני דווקא אענה על השאלה שלך בגרסה הראשונה, שאם אתה רוצה להקים משהו של עצמך, אתה חייב להיות ממש מעולה, וזה גם נכון ליזמים ויזמיות, דרך אגב, במה שאתה מקים. אתה צריך להיות איש מקצוע פנטסטי בתחום שאותו אתה רוצה לבנות בו עסק. פוגשת הרבה אנשים צעירים שמקימים, מנסים להקים חברות או מנסים להקים קרנות, ואתה פשוט אומר, וואו, כאילו, לכו תצברו ניסיון, כי מה שאתם, אל תהיו כל כך ארוגנטים על מה שאתם חושבים שאתם יודעים היום, כי זה באמת עוד כלום. אל תמערו. ושאלת אותי מקודם, למה לא הקמתי, למה הרגשתי שאני צריכה לעשות עוד תחנה בדרך?
לא, אני דווקא שאלתי, למה הקמת בסופו של דבר את הישות העסקית שלך? את קצת הבנת את זה אחרת, לא משנה, אבל שאלתי כאילו, למה לא נשארת בתוך הקורפורייטס, עם כל המעטפת, עם כל הפלטפורמה?
כי לא הייתי זקוקה לזה.
באיזשהו שלב כבר לא היית זקוקה.
לא הייתי זקוקה לזה. הייתי זקוקה לדברים אחרים, הייתי זקוקה להחליט לקנות איזה מכונת קפה. ואז זה דבר אחד. דבר שני, זה איזשהו שיעור, זה שיעור באומץ. שאתה לא, כאילו, אם אתה נותן, זה גם קשור קצת גם לפחד לנהל אותך, אז אתה מפספס משהו. ואחרי שעזבתי את הקורפורט האחרון שעבדתי בו, אז פגשתי חבר טוב, שהיום אני פוגשת אותו גם לארוחת צהריים במקרה, והוא אמר לי, ואני הייתי נורא מוטרדת מזה שלא יהיה לי כסף, שכאילו מה, לא יהיה לי משכורת וכאלה, והוא אמר לי, מרב, תקחי סכום שנתי של כסף מהחיסכון, ושימי אותו בצד, ותשלמי לעצמך מנטלית כל חודש איזשהו סכום, וזהו, וזה היה שיעור מדהים של אומץ, כאילו, מה את מפחדת, ממה את מפחדת, מה מניע את הפחד, אז זה היה עוד משהו שאני כאילו מנסה להעביר הלאה, זה תבודד את הרעש של מה מפחיד אותך.
את כל הזמן מדברת על לבודד את הרעש. כאילו שהיה הרבה רעש לנקות מתוך ה, את יודעת, יש את האמירה של סטיב ג'ובס להפריד את הנויז מהסיגנל.
נכון.
את כל הזמן צריכה לשים את העין על הכדור, לא לאבד את הקשר ל,
זה תמיד ככה, ורד.
את אבל כל אורך כל השיחה שלנו מאוד שמה דגש על לנקות את הרעש. יש הרבה רעשים בחיים. איך אנחנו מנקות את הרעש?
קודם כל להכיר בו. להכיר בזה ש,
תני לי דוגמה לרעש. לרעש היה נוכח בחיים שלך ולמדת לנקות אותו.
הנה, אפילו אני אתן לך דוגמה, אולי זה יישמע נוראי, אבל 7 באוקטובר כרעש בתוך פעילות עסקית.
ברור.
אוקיי? מה אתה עושה? איפה אתה שם את הזמן שלך? יש לך בסוף עסק להריץ, יש משקיעים ש, המלחמה לקח לה באמת הרבה יותר זמן ממה שחשבנו כולנו בהתחלה. או קורונה, עוד רעש. הווירוס, איזה שפעת מסתובבת בעולם, כל העולם נסגר. מה אתה עושה עם העסק? איך אתה, זה מקצועי נטו, איך אתה מבודד את הרעש של מתים וגופות וחיסונים וסגרים וילדים בבית?
איך את?
אני פשוט מקבלת החלטה, ורד. אני מקבלת החלטה שעכשיו ה-X שעות האלה, אני לא מתעסקת בכלום שהוא לא קשור במה שהחלטתי להתעסק בו. לא פותחת וויינט, אין לי שום אפליקציה של פושים, ואין לי שום אפליקציה של חדשות, ואין לי כל, אני בשביל לקרוא מה קורה בעולם, אני בצורה אקטיבית ניגשת לאחד מפורטלי החדשות ופותחת. אף אחד לא דוחף לי הודעות, אף אחד לא מבלבל לי את המוח עם הרעש שלו. ופשוט אפילו בקורונה קיבלנו החלטה שאנחנו את שעות העבודה ממקדים בלעבוד, לא בלהתעטש ולא בלחפש וירוסים ולא בכלום. וזה החלטות שאת צריכה לקבל כדי להיות מסוגלת להתקדם הלאה. אחרת נורא קל.
כל כך הרבה מנהלים רצו לקבל את ההחלטה הזאת ואף קיבלו אותה. אבל העובדים פחות שיתפו פעולה ומאוד היו עסוקים באיך לטפל בילדים שלהם ואיך להתנהל בתוך הבית עם כל הרעשים שלהם. ואולי פחות הייתה להם היכולת לנקות. אז מה קורה כשזה מתנגש עם העולם האמיתי? הרצון הגדול הזה לנקות רעש.
אז תודה.
העולם מרעיש.
אז תודה לילה, אין לנו הרבה עובדים. זה כבר טוב, אבל דווקא בשתי האירועים הגדולים שהיו מאוד חריגים לעשור הזה.
ברבורים שחורים של הברבורים השחורים.
מה זה Black Swans Big Time. אז קודם כל אנחנו מכירים בזה שיש אנשים שהם אפילו לא אגיד פחות מסוגלים, הסיטואציית חיים שלהם פחות מאפשרת לנקות רעש. יש להם ילדים יותר קטנים בבית, יש להם פחות עזרה, יש להם פחות קשב, אבל עדיין אם אתה בא וסוג של דוחף אותם לתת תוצר ולא מתחשב אבל לא מוותר.
נחמד. מתחשב אך לא מוותר.
נכון. רוצים לעשות זום אחרי שהילדים הלכו לישון בתשע בלילה? סבבה. לא חייבים לעשות אותו בעשר בבוקר. אנחנו כאן.
כמה שעות את ישנה? שזה בסוף.
שש שעות. מתקלי.
כן.
מספיק. כן.
אז את 48 שעות מסע ומתן את גם לא יכולה לעשות.
לא, אתה הולך למוצא איזה ספה לנוח עליה. נותן לעורכי דין בינתיים להזיז טיפה.
כן. אגב, איך החוויה של להיות בתוך עם קבוצת מנכליות ביחד בפורום מנהיגות הנשית, לעבור מסע יחד, לעבור את החוויה הזאת, של להיות עם עוד נשים שצריכות להתמודד, חלקן שכירות בקורפורט, חלקן עצמאיות.
אז קודם כל זה באמת חוויה הרבה יותר עוצמתית ממה שחשבתי, אף פעם לא הייתי בפורום נשים, ולא בבנות, כאילו.
זה לא סתם נשים. זה מיטב המוחות.
לגמרי. קודם כל,
הן מקשיבות לך עכשיו פורום 8, היי פורום 8.
היי פורום 8. אבל כמו, בסוף את מגלה קבוצה מעולה של נשים, שנוצר גם איזשהו מארג של סופר פאוור בפנים. אני יודעת שאנחנו לקראת סיום, אז כאילו באופטימיות אני אומר, ואני מצטערת שכאילו אני לא שם, אבל אני כן מקווה שאחרות יהיו, שיקחו עכשיו את התיקון של המדינה גם כן קדימה, וכן יהיו יותר נשים בהנהגה, כי אני חושבת שהנהגה עם
לא סתם אלמנט. נשים, נשים איכותיות, נשים שביעות את הערכים נשים, הראויים.
נשים מפורום תשע, נקרא לזה.
לא, יש לנו בפורום 8 מאגר נהדר למנהיגות הציבורית גם.
שיהיה גם מנהיגות ציבורית חזקה כן. ואיכותית. אני חושבת שזה יהיה יותר בלנס, אני חושבת שגם זה מה שיוכל להחלים פה, את מה שעברנו. אני סוג של חושבת על השביעי לאוקטובר, כמו איזשהו עונש שקיבלנו, על פשוט לא לאהוב אחד את השני מספיק, כזה, ועל אחדות שהתפוצצה, ומאוד כואב לי על זה, זה משהו שממש מבאס אותי, ואני ממש 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 מקווה שיהיה פה איזושהי תקווה, כי אני חושבת שבזכות זה אפשר יהיה לזוז קדימה. Okay. זה, אני מקווה, I hope I'm not wrong, אבל יש לי אמונה שלמה בזה.
גם לי ש... אופטימיות בהקשר הזה. אז מירב, מירב, כן.
כן, כן.
הגענו לסיום תוכנית.
וואי, זה עבר ממש מהר.
וואו, היה ממש ממש כיף. ותודה שהגעת אלינו, למרות שזה לא הנטייה הטבעית שלך. זה היה ממש חרגת מעצמך.
תודה, ורן.
ושיתפת בתובנות ובכלים, הרבה כלים. אני חושבת שהבאת המון בשלות לשיחה הזו. ותודה גם לכן. המאזינות והמאזינים, ואני מקווה שלקחתם כמה שיותר כלים ושיעורים וכיווני מחשבה שווים לחיים שלכם. ותודה לטכנאי השידור שלנו, טל אלפקס. אנחנו ניפגש בפרק הבא של המשפיעות פה ברדיו תל אביב. ביי בינתיים, ביי מירב.
תודה ורד, ביי ביי.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.